שלום לכולם,
שלום,
ערב
ערב טוב.
טוב, ערב טוב. אנחנו נמצאים במלכים ב' בפרק י"ז. בשיעורים האחרונים למדנו על מלכות יהודה, על המלכים יותם ואחז, והיום אנחנו נלמד בפרק י"ז על חורבן מלכות ישראל. אמנם כבר עסקנו ואפילו סיכמנו את מלכות ישראל, אבל אז קראנו את פרק י"ז יותר בשביל הפרוטוקול, והיום אנחנו נצלול לעומק של הפרק הזה, וגם נעסוק בהקשר הזה במלך האחרון של מלכות ישראל, שזה הושע בן אלה. בעיקר לא נעסוק בו כדמות לכשעצמה, יותר על מנת להבין את הרקע ואת המצב שבו ממלכת ישראל וממלכת יהודה נמצאת בזמן חורבן ממלכת ישראל וגלות עשרת השבטים. ובואו נתחיל לקרוא וללמוד בפנים. פרק י"ז, פסוק א'. בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים. אני כמובן מזכיר לכם ש... זה רצף של מלכים שהמלכות עוברת מהר מאחד לשני, כבר אין כאן שושלת. השושלת האחרונה שהייתה למלכות ישראל הייתה שושלת יהוא, שנגמרה בימי זכריה בן ירובעם השני, וכעת אנחנו מדברים על הושע בן אלה, המלך האחרון של ממלכת ישראל. והיה עשרה בעיני השם, רק לא כמלכי ישראל אשר היו לפניו. הוא לכאורה מקבל ציון דווקא לא רע, אבל בוא נראה מה קורה דווקא בימיו. עליו עלה שלמנסר מלך אשור, ויהי לו הושע העבד, וישב לו מנחה. התקופה הזאת היא כבר ממלכת ישראל משועבדת לגמרי לאשור, ומעלה למיסים, ועכשיו יש מרד. וימצא מלך אשור בהושע קשר, אשר שלח מלאכים אל סו מלך מצרים, ולא העלה מנחה למלך אשור כשנה בשנה, ויעצרהו מלך אשור, ויעצרהו בית כלא. ויעל מלך אשור בכל הארץ, ויעל שומרון, ויצר עליה 3 שנים. בשנת התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלך ובחבור נהר גוזן וערי מדי. אז לסכם בקצרה מה כתוב כאן, ועוד שנייה נדבר גם על הכרונולוגיה פה. הושע בן אלה המלך האחרון, אנחנו יודעים תמיד שממלכת ישראל ויהודה נמצאות בתווך בין שתי אימפריות גדולות, שזה האימפריה המצרית והאימפריות מהצפון, שזה בבל, אשור, פרס מדי, ויש מתח תמיד ביניהם, האם ממלכת ישראל תלך עם הצפון או עם הדרום, ממלכת יהודה. וכאן אחד הניסיון הזה של הושע למרוד באשור הוא על ידי הסתמכות על מלך מצרים, סו מלך מצרים, ומלך אשור עולה על הקשר הזה וחושף אותו ומעניש אותו, את הושע, ובסוף גם עולה ומחריב את ממלכת ישראל. הנושא הראשון שאני רוצה להתייחס אליו הוא לכאורה נושא כרונולוגיה, אבל הוא מלמד אותנו הרבה. מה כתוב כאן? בשנת 12 לאחז מלך יהודה, מלך הושע בן אלה בשומרון על ישראל 9 שנים. מה הבעיה בפסוק הזה? הבעיה היא כך. אם אנחנו נדפדף לשתי פרקים אחורה, למלכים ב', פרק ט"ו, פסוק כ"ז, כתוב כך. בשנת 52 שנה לעזריה מלך יהודה, מלך פקח בן רמליהו על ישראל בשומרון 20 שנה. דהיינו, אז הרי עוזיה מלך יהודה שעליו מדובר, הוא מלך 52 שנה. זאת אומרת שבאיזה שנה התחיל למלוך פקח? בדיוק באותה שנה שבה עוזיה מת, נכון? בשנת מות המלך עוזיהו. מי היה המלך הבא אחרי עוזיה? למדנו עליו, זה היה יותם. כמה שנים מלך יותם? 16 שנה, נכון? אם יותם מלך 16 שנה, והוא התחיל למלוך בדיוק באותו זמן שפקח התחיל למלוך, נכון? כאן כתוב לנו שפקח הפך למלך מתי? כשהוא זיהה, באותה שנה שהוא זיהה היה שנת 52 שנה למלכותו. זו אותה שנה שבעצם הוא סיים את מלכותו. זאת אומרת שפקח ויותם יצאו לדרך בדיוק באותה שנה להיות מלכים. יותם מלך 16 שנה, ופקח מלך כמה? 20 שנה. מתי אחז נהיה מלך, הבן של יותם? כשיותם מת. זאת אומרת שכשיותם כשאחז נכנס להיות מלך, כן, זה בשנה ה-16 לפקח. אתם מחזיקים איתי ראש, נכון? עם עוד הפעם, אם פקח ויותם יצאו למלוך יחדיו, ויותם מת אחרי 16 שנה, זה אומר שבשנה 16 לפקח, מלך אחז, אוקיי? מכיוון שפקח מלך 20 שנה, זה אומר שבשנת 4 לאחז, פקח ירד ממלכותו. ומי החליף אותו? הושע בן אלה. מה כתוב לנו פה? בשנת 12 לאחז מלך יהודה מלך הושע בן אלה. היה צריך להיות כתוב כאן בשנת 4 לאחז מלך, מלך יהודה מלך הושע בן אלה. זה פער של 8 שנים, זה פער אדיר, כן? לפעמים אנחנו רואים פערים של שנה שתיים, ניתן להסביר שזה חצי שנה לפה, חצי שנה לשם, אבל כאן לפי החשבון הפשוט, לפי הכרונולוגיה שמופיעה פה, השנה שבה הושע מתחיל למלוך אמורה להיות שנת 4 לאחז מלך יהודה, וכאן כתוב בשנת 12. דהיינו, יש לנו כאן 8 שנים אבודות. הדבר הזה מספר לנו סיפור מאוד משמעותי על התקופה הזאת של הושע בן אלה, שהיא התקופה שמקדימה את החורבה. ובשביל זה אנחנו צריכים לפתוח ולראות מה קורה אצל הושע אחר. מי הוא הושע האחר שאנחנו רוצים לעיין בו? הנביא הושע. הנביא הושע, בואו נדפדף לנביא הושע ונראה כבר בהתחלה מה הושע אומר. הושע, כן, זה הנביא הראשון ותריעשר, וכך כתוב. הושע פרק א', פסוק א', דבר השם אשר היה אל הושע בן בארי, בימי עוזיה יותם האחז יחזקיהו מלכי יהודה, ובימי ירובעם בן יואש מלך ישראל. אנחנו רואים את רשימת המלכים שמופיעה קודם, שזה עוזיהו, יותם, אחז וחזקיהו, זה מדבר על התקופה שאנחנו נמצאים בה כעת, נכון? אבל בממלכת ישראל הוא מדבר רק על ירובעם בן יואש. למה הוא לא מדבר גם על זכריה, ואחר כך על פקחיהו, ופקח מנחם, בן מנחם, וכל המלכים הקטנים שהרגע למדנו עליהם? את השאלה הזאת לא אני שואל, את זה הגמרא בתלמוד ירושלמי כבר שואל, ואומר כך, תלמוד ירושלמי באוריות, אומר כך, אחרי ירובעם בן יואש, אומר מכאן ואילך, בליסטיה היו לוקחים אותה, כן? זאת אומרת שעד ירובעם בן יואש מלך ישראל הוא המלך הלגיטימי האחרון, מיד אחריו, אנחנו יודעים שהבן שלו מלך 6 חודשים, זכריה בן ירובעם, אבל אחר כך מי שהיה מלך בישראל היו לוקחים את זה בליסטות, בכוח הזרוע היו בעצם שודדים את המלכות. מאיפה הגמרא שואבת את הדבר הזה מפה? מזה שהושע מסרב למנות שום מלך בממלכת ישראל אחרי ירובעם השני, ירובעם בן יואש. לומדת כאן הגמרא שאחרי ירובעם בן יואש אין מלכים לגיטימיים. אוקיי? עכשיו, הדבר הזה הוא הרבה יותר מזה. אם נסתכל בהושע פרק ח' פסוק ד', וכאן אני אביא לכם ציטוטים מתוך הושע. הושע פרק ח' פסוק ד', כתוב כך. הם המליכו ולא ממני, הסירו ולא ידעתי. זאת אומרת, הם מינו מלכים ושרים, לא ממני, לא כאלה שידעתי. כספם וזהבם עשו להם עצבים, למה אני כרת? זאת אומרת, מה אומר כאן הנביא הושע? זה המשך למה שאנחנו הרגע אמרנו, שהמלכים האחרונים של ממלכת ישראל הם לא מלכים מעת הקדוש ברוך הוא. אם ממלכת יהוא, נזכור, יהוא יוצא לדרך בברכה של נביא, נכון? יש נביא שממנה אותו, יש נער שנשלח על ידי אלישה למנות אותו להיות מלך, יש שם שושלת של מלכים, אחריהם זה כבר לא קשור לקדוש ברוך הוא כביכול, ולכן גם הושע מתעלם מהם בראש. אבל זה רק פן אחד של התקופה הזאת, שמספר לנו שהיו שם מלכים, שלא מונו ברצון השם. אוקיי, ניחא. אבל כאן אנחנו מגלים דבר נוסף אצל הושע. וכאן אתם יכולים לפתוח אצל הושע בפרק ת' פסוק ת'. וכך כתוב שם. שוב פעם, הושע מדבר על התקופה הזאת, ומה כתוב שם? העמיקו שיחתו כימי הגבעה, יזכור אבונם יפקוד חטאותם. מה זו הגבעה? בוא נראה עוד פעם, הוא מצטט את הגבעה ממש בפרק, בפרק אחר כך.
לגש.
יפה. בוא נראה לפרק י' פסוק ת'. מימי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עוולה. אוקיי? מה אומר כאן הנביא שוב פעם? הוא משווה את התקופה שלו לתקופה של גבעה. מה זה התקופה של גבעה? פילגש בגבעה. פילגש בגבעה למדנו כאן פעם, זה באמת תקופה קשה, אבל מי שמכיר את הסיפור של פילגש בגבעה ולמוד אותו בפנים יודע שיש כותרת אחת שמלווה את כל הסיפור של פילגש בגבעה. בפילגש בגבעה אנחנו בזמנו כשלמדנו זה הצגנו את זה כלא קומדיה של טעויות אלא טרגדיה של טעויות. דהיינו יש שם סיפור על איש ששפחתו בורחת לו, כשהוא מגיע, שפחתו אשתו בורחת לו, כשהוא מגיע לאסוף אותה, הוא נכנס ללון בגבעה, כל אנשי הגבעה באונס קבוצתי מחריד, הם דורשים ממנו להוציא אותה החוצה, כשהוא קם בבוקר ללכת, הוא אומר לה קומי, הולכים, כאילו לא קרה לה שום דבר, אחרי הוא כשהוא רואה מה שעשו לה, הוא מבטר את גופתה ושולח אותה ב-12 חלקים בכל גבול ישראל כדי לאסוף אותם למלחמה על הגבעה לנוכח השחיתות הזו. הדבר הזה גורם לכולם, לכל עם ישראל לעלות ולנסות להשמיד את שבט בנימין. שבט בנימין כמעט נכחד ובסופו של דבר מצליחים להציל את שבט בנימין על ידי 600 איש שמזווגים אותם עם הפליטים של עוד טבח שמתבצע בתושבי יבש גלעד שלא הצטרפו למלחמה. בקיצור, טרגדיה של טעויות. אבל מה שמאפיין את הטרגדיה הזו זה הכותרת בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זו תקופת השופטים. תקופת השופטים מה שמאפיין אותה זה שהמנהיגים שבה, כן? פועלים בצורה שמה? אף אחד לא מינה אותם, הם מונעים כביכול מתוך מה? מתוך איזושהי מוטיבציה אישית, הם הולכים, הם מנהיגים מקומיים, הם לא מונו על ידי אף אחד. והתקופה הזאת, שזה הנביא הושע רומז לה פה, התקופה הזאת היא בממלכת ישראל באיזשהו מקום היא חזרה לתקופת השופטים, אבל החלקים הלא יפים שבה. לחלקים הלא יפים שבה במובן שמה? כמו שהגמרא בירושלמי אומרת, שאנשים משתלטים על ההנהגה בכוח הזרוע, ו... המצב הוא שכי יש אפילו תקופה ארוכה שהרגע זיהינו אותה של 8 שנים שאין בכלל מלך, אין שום מלך בישראל. אם אנחנו מדברים על המצב של הכאוס שיש כאן, הרי אל תשכחו שבתקופה של פקח בן רמליהו שקודמת להושע בן אלה, המלך האחרון של ממלכת ישראל, אשור כבר מתחילה לנגוס בממלכת ישראל. למה אשור נוגסת בממלכת ישראל? למדנו על זה. כי אחז שהיה מאוים, נכון? אחז שהיה מאוים בעצם הזמין אותם לבוא ולהיכנס לזירה ולעשות את העבודה בשבילו. הדבר הזה זורע כאוס עצום בתוך ממלכת ישראל, שכנראה בקצה התהליך שלו באמת יש תקופה של 8 שנים שאין בכלל מלך. אין בכלל מלך, ולכן כשאנחנו רוצים לענות על השאלה הכרונולוגית מדוע כתוב כאן שבשנת 12 שנה לאחז מלך הושע בן אלה, אז אנחנו נגיד ככה, בשנה הרביעית לאחז באמת פקח בן רמליהו הפסיק למלוך, אבל היה כאן תווך של 8 שנים שאחריו הושע בן אלה נכנס לתוך המציאות הזו. יש לומר כמו שכתוב כאן שהושע בן אלה כשעצמו לא היה כזה מלך גרוע או מלך רע, כמו שכתוב הוא לא היה גרוע כמו המלכים שהיו לפניו. לפניו היה אחז שהיה באמת מלך גרוע ברמה מאוד מאוד גבוהה, כל העבודה זרה שהוא הכניס לירושלים והכל, אז הוא כשעצמו לא היה מלך כל כך גרוע. אבל מה כן? אנחנו למדים שבתקופה שלו המצב כבר מאוחר מדי, המצב של ממלכת ישראל הוא כמו ימי גבעה שומר הושע, ומי שרוצה להבין את המצב לאשורו מוזמן ללמוד את ספר הושע בפנים, ספר לא קל לקריאה, שמתאר באמת את התקופה הזאת, את ההתפוררות החברתית, ההתפוררות המוסרית, העבודה זרה, השחיתות, כל מה שקורה שם זה חלק מאותו כאוס. וכעת אני רוצה לעבור לעוד נקודה רלוונטית לתקופה הזאת כדי להבין מה קורה בתקופה הזאת. אנחנו לא יודעים הרבה, כתוב לנו על המלך הושע בן אלה, אבל להבין מה קורה בעם. ובשביל זה אנחנו נחזור ללמוד עוד קצת בתוך ספר הושע. וכאן מה שאני מבקש מכם לפני כן זה בואו נציץ ונראה בספר דברי הימים מה קורה בממלכת יהודה באותה תקופה. אז בואו נלך לדברי הימים ב' לפרק למד. דברי הימים ב' פרק למד. בתקופה של הושע בן אלה נהיה מולך, בתקופה הזו חזקיהו נהיה מלך בממלכת יהודה. אוקיי? אחרי שאחז מת, מי ממלא את, את מקומו? בנו, חזקיהו, אוקיי? אחז כמה שנים היה מלך? בואו נחפש ונראה כדי שנמקם את עצמנו. הוא היה, אני מחפש, פתאום זה ברח לי, 16 שנה. הוא היה 16 שנה מלך, אוקיי? דהיינו, שבשנה הרביעית להושע בן אלה, מי מתחיל להיות מלך? חזקיהו. הושע בן אלה, שהרגע למדנו עליו, בשנה הרביעית למלכותו, נכון? מתי הוא התמנה להיות מלך? בשנת 12 לאחז. אם אחז היה מלך 16 שנה, זה אומר שהחפיפה בין אחז לבין הושע בן אלה היא רק 4 שנים. אז בשנה הרביעית להושע בן אלה, מי נהיה המלך הבא? חזקיהו מלך יהודה. בסדר? אנשים מבינים את החשבון? מעולה. אז עכשיו אני רוצה להציץ מה קורה בממלכת יהודה בתקופה המקבילה לחורבן שומרון. עכשיו, אחרי שחזקיהו נהיה מלך, אנחנו יודעים שהוא מלך צדיק, והוא מנסה לכונן את המקדש, זה אחד הדברים הראשונים שהוא עושה כאשר הוא נהיה מלך, אז אפשר לראות, בואו אולי אפילו נציץ בפרק כ"ט, דברי הימים ב' פרק כ"ט פסוק א'. יחזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים בשם אמו אביה בת זכריהו. ויעש הישר בעיני השם ככל אשר עשה דוד אביו. הוא בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את דלתות בית השם ויחזקם. אנחנו זוכרים שבתקופה של אחז היה בית המקדש היה תמה, היה מזבח בתוכו, את ההיכל עצמו היה נעול. והתהליך של חזקיהו הוא הולך לעשות, הוא הולך לנקות את המקדש מעבודה זרה ולהחזיר אותו למרכז הבמה. ויבא את הכהנים ואת הלוויים ויאספם לרחוב המזרח ויאמר להם שמעוני הלוויים, עתה התקדשו וקדשו את בית השם אלוקי אבותיכם והוציאו את הנידה מן הקודש, כי מעלו אבותינו ועשו הרע בעיני השם אלוקינו ויעזבו ויסבו פניהם ממשכן השם ויתנו עורף, גם סגרו דלתות האולם ויחבו את הנרות וקטורת לא יקטירו ועולה לא העלו בקודש לאלוהי ישראל, ויהי קצף השם על יהודה וירושלים ויתנן לזהבה לשמה ולסריקה כאשר אתם רואים בעיניכם. והנה, נפלו אבותינו בחרב ובנינו ובנותינו ונשינו בשבי על זאת. עתה עם לבבי לכרות ברית להשם אלוהי ישראל וישוב ממנו חרון אפו. על מה הוא מדבר כאן? על כל מה שעבר על אחז בעצמו, נכון? דיברנו בשיעור הקודם. אחז הותקף מכל הכיוונים, על ידי הפלישתים, על ידי האדומים, על ידי הארמים, על ידי ממלכת ישראל מצפון. ועכשיו מה הוא אומר? עתה עם לבבי לכרות ברית להשם אלוהי ישראל וישוב ממנו חרון אפו. בניי, עתה אל תשאלו. כי בכם בחר השם לעמוד לפניו לשרתו ולהיות לו משרתים ומקטירים. זה מה שהוא עושה. אני עכשיו מבקש לעבור, יש כאן את רשימת המשמרות שהוא מחדש והכל, בואו נעבור לפרק למד פסוק א' בדברי הימים ב'. וישלח יחזקיהו את כל ישראל ויהודה וגם יגרות כתב על אפרים ומנשה. תימו לב, זאת אומרת שחזקיהו לא מסתפק בהשפעה על ממלכת יהודה, הוא פונה לאפרים ומנשה. אפרים ומנשה, מי המלך שלהם בשלב הזה? הושע בן אלה, אותו הושע שדיברנו עליו כעת, נכון? זאת אומרת, מרחיבים כאן את ההשפעה. ומה הוא כותב על אפרים ומנשה? לבוא לבית השם בירושלים, לעשות פסח להשם אלוהי ישראל. וכאן יש קטע מוזר. אנחנו יודעים שחלק מהאסטרטגיה הפוליטית של מלכי ישראל תמיד הייתה מה? לא לתת ל...
לאסור על הליכה למקדש.
לאסור על הליכה לבית המקדש בירושלים. למה? כי בית המקדש הוא סמל של מלכות בית דוד. לכאורה, אם הוא קורא להם, זה אומר שכנראה יש לו את האפשרות לגרום להם לבוא. למה יש לו את האפשרות לגרום להם לבוא? מכאן אומרים חז"ל, וזה אחד מהטעמים שאנחנו חוגגים את ט"ו באב, שבט"ו באב הושע בן אלה הסיר את השמירה, את הפרקום הזה, הפרודוסיות, שמנעו עד אותו זמן מממלכת, תושבי ממלכת ישראל הצפונית, לבוא, לעלות לרגל לבית המקדש. עד אז איפה הם היו? הם היו בעגלים. איפה? בבית אל ובדן. מסתבר, וכאן שזה שאלה שאנחנו צריכים לשאול, האם הושע בן אלה עשה את זה בגלל צדקותו? יכול להיות שהסיבה האמיתית שהוא עושה זה, כי אין לו אפילו את הכוח אדם הנדרש כדי להציב שם משמר גבול חזק שימנע את הדבר הזה. וחזקיהו שמזהה את החולשה העצומה שיש בממלכת ישראל, שספגה מכה מאוד מאוד קשה בימי אביו אחז, שהביא את ממלכת אשור להכות מצפון את ממלכת ישראל, עד כדי כך שכפי שאמרנו, 8 שנים לא היה להם מלך אפילו. הושע עולה אחרי בור עצום בזמן רב שלא היה שם מלך, והמתקפה הזו שמגיעה מצפון כל כך מערערת שאין בכלל שומרי גבול. ואז השלב הבא, חזקיהו מנצל את החולשה הזאת כדי להרחיב את השפעתו ואת היכולת שלו כמלך צדיק. שרוצה להחזיר את המקדש למרכז, הוא שולח שליחים גם עמוק לתוך ממלכת ישראל, כדי להביא את בני אפרים ומנשה לעלות למקדש. מה הוא עושה? ויבאץ המלך בשרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני. מה זה החודש השני? לכאורה חודש אייר. כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא, כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נספו לירושלים. אנחנו מכירים את כל הנושא הזה בגלל הסיפור של טומאה הותרה בציבור, שבתקופה של חזקיהו היו חייבים לעשות את הפסח בטומאה, אבל גם כאן יש משהו שהוא הולך לעשות את הפסח בחודש השני. איך הוא עושה דבר כזה? אז חז"ל נדרשים לדבר הזה והם אומרים במסכת תענית, זה במסכת תענית, נכון? אני שכחתי לכתוב לעצמי, אבל במסכת תענית, אם אני לא טועה, 6 דברים עשה חזקיה המלך, על 3 הולדו לו ועל 3 לא הולדו לו. ואחד מהדברים שכתוב שם, עיבר ניסן בניסן ולא הודו לו. לא הודו לו. מה זה עיבר ניסן בניסן? כדי לעבר שנה, מה הסיבה שמעברים שנה? אנחנו יודעים שאנחנו, השנה שלנו היא שילוב של שנת ירח, שנת לבנה ושנת חמה, ויש הלכה שמור את חודש האביב, שהפסח צריך לחול באביב, אז 7 פעמים בתוך 19 שנה, זה מה שאנחנו מכירים כיום, מעברים את השנה כדי שהפסח יחול באביב. בתקופה שהיו מקדשים על פי הראייה, בעצם, היו יכולים לעבר את החודש מתי? היו יכולים לפני אדר להתכנס בית דין ולהחליט, לפי כל מיני סימנים שהגמרא מציינת, שנכון השנה לעבר את החודש ועושים לזה. מה עשה חזקיהו? חזקיהו, וככה הגמרא אומרת, כן, זה לא שהוא עיבר את השנה לאחרי שנכנס חודש ניסן, אלא היה, התאריך היה כפתט אדר, הוא עדיין לא היה אדר א', הוא היה אדר רגיל, הוא היה כפתט אדר, כן? הוא הצליח למשוך את חודש אדר א', לעוד יום נוסף, שיהיה למד אדר, כן? ובאותו יום הוא הוסיף חודש נוסף, אוקיי? וזה כתוב שלא הודו לו חכמים. אבל למה הוא עשה את זה? אז איך שזה נראה בפסוקים, הוא עשה את זה כי לא היה לו מספיק זמן ביד. הוא היה צריך לייצר כאן את החייפ הגדול מסביב לפסח, החזרה למקדש, זה שהוא הולך ושולח שליחים בעם ומביא אנשים גם מממלכת ישראל וגם מממלכת יהודה וכולם, ובאמת אירוע ענק ורב ממדים. אז כאן זה כתוב כאן, כי לא יכלו לעשותו בעת ההיא, כי הכהנים לא התקדשו למדי והעם לא נספו לירושלים. אני שמעתי דבר מעניין מאוד מהרב מידן, וזה בעיניי יש כאן דבר שהוא מכוון לאמיתו של נקרא, הוא אומר כך, הרי כאשר ירובעם בן נבט הקים את העגלים בבית אל ובדן, הוא עשה כמה פעולות, קודם כל הוא יצר אלטרנטיבה למקדש, שהיא עבודת העגלים, נכון? אנחנו ציטטנו בזמנו את המחלוקת של רבי יהודה הלוי ושאר הראשונים, האם העגלים היו עבודה זרה או לא. בשיטת רבי יהודה הלוי, שגם מסתברת על פי פשוטו של מקרא, ודיברנו על זה גם כשדיברנו על יהוא שהחזיר את עבודת העגלים, שהעגלים הם לא עבודה זרה, הם עבודת השם בשיתוף ומחוץ למקדש, אבל הם לא עבודה זרה. עכשיו, כשירובעם מייצר את עבודת העגלים, מה הוא אומר? אלה אלוהיך ישראל, נכון? ואז כתוב שיש עליו ביקורת שהוא החליף את לוח השנה, והוא העביר את סוכות מתשרי לחשוון, מהחודש השביעי לחודש השמיני. למה הוא עשה את זה? כי הוא רצה שלפי הלוח שנה של ממלכת ישראל, לא יוכלו, האנשים לא ירצו בכלל לעלות לרגל ירושלים לסוכות, כי על פי הלוח החדש של ממלכת ישראל, סוכות בכלל הוא בחודש שאחריו. עכשיו, קודם כל הדבר הזה בעצמו, העובדה הזאת מוכיחה את שיטתו של רבי יהודה הלוי. כי אם הוא היה עושה עבודה זרה, הוא היה יכול להמציא לוח שנה חדש. אם זה היה עבודת הבעל, עבודת הבעל לא מחויב ללוח השנה העברי בכלל, הוא לא צריך לחשוש שיעלו לרגל. זה די ברור שהוא רצה לקחת את עבודת השם שעם ישראל היו רגילים לה בממלכה הצפונית, ולעשות לה את ההתאמות כדי שהם לא יעלו למקדש בירושלים. ולכן הוא שינה את המקום, הוא עשה את העגלים במקום בית המקדש, הוא שינה את הזמן, והוא העביר את לוח השנה העברי חודש אחד קדימה, הזיז את הכל, והוא שינה גם את האנשים, את הכהנים, הוא לקח כהנים מקצות העם. אמור מעתה, וכך אומר הרב מדן, כאשר מגיעים מגיע חזקיהו ורוצה לפנות לממלכת ישראל הצפונית ולהזמין אותה אחרי מאות שנים, 250 שנה, לבוא למקדש בירושלים, איך הוא יזמין אותם לפסח? הפסח שלהם והפסח של ממלכת יהודה זה לא אותו פסח בכלל. הפסח של ממלכת יהודה זה בניסן, והפסח של ממלכת ישראל זה באייר. כאן עשה חזקיהו את כל הלונגס הזאת. הוא אמר, אני לא אשנה את לוח השנה היהודי בחיים, אבל מה אני כן אעשה? אני אזיז את החודש שלנו בעוד חודש, אני אעבר את השנה שלא כדין. כתוב שלא הודו לו חכמים, הוא עשה כאן טריק שהיה צריך לעשות דיאבד של הדיאבד, אבל בשביל מה הוא עשה את זה? כדי לאחד את הלוחות. עכשיו, מתי הוא עושה את זה? ושימו לב, זה נורא חשוב להבין את זה. אם נחזור לפרק חפטט במלאכים ב', אנחנו רואים מתי הוא עושה את זה. כתוב כך, חזקיהו מלך בן 25 שנה ו-29 שנה מלך בירושלים, והיה אתה ישר בני השם. מה כתוב בפסוק ג'? הוא בשנה הראשונה למולכו, בחודש הראשון, פתח את התות בית השם ויחזקם, כן? ובאותה שנה הוא עושה. כתוב כאן ברצף את כל מה שהוא עושה. הוא מזמין את האנשים לפסח. זאת אומרת שהפעולה הראשונה שעושה חזקיהו כשהוא נהיה מלך, זה מה לעשות? זה לדאוג מהר, 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 לעבר את השנה, להוסיף חודש, לשלוח שליחים, לטהר את המקדש, להביא את כל האנשים מממלכת ישראל וממלכת יהודה, להגיע למקדש. והוא עושה זה בחיפזון רב. בחיפזון רב, ממש ברגע האחרון. הרי למה הוא לא עיבר את השנה קודם לכן? אם היה לו את הזמן, הוא היה יכול לעבר את השנה בחף אדר, בחף ה' באדר. לא. מתי הוא נהיה מלך? הוא נהיה מלך, מתי? בראש חודש ניסן. רק מה שאומרים עכשיו חכמים, זה היה קצת לפני ראש חודש ניסן, זה היה גם תאריך טוב להמליך מלך, נכון? ראש השנה, היום הראשון של השנה, זה זמן להמליך מלך, לפתוח תקופה של מלכות. אנחנו יודעים הרי שכשסופרים לשטרות, נכון? מה היו התאריכים שהיו סופרים למינוי של המלך, נכון? זה היה תאריך טוב, אבל מה? הוא קלט שאם הוא ימתין למחר, הוא איבד את ממלכת ישראל ואת ההזדמנות להביא אותם למקדש. אז הוא אמר, עכשיו התאריך הוא חפטט אדר, אני מבקש מכם להוסיף עוד יום לחודש הזה, שאגב זה לא קיים. תמיד כשיש שנה מעוברת, אדר, אדר, אדר ראשון, כן, מה הוא? הוא חסר. הוא הוסיף והפך למד אדר א', כל עוד זה אדר הוא יכול לעבר את השנה, אז הוא הוסיף עוד חודש, והצליח לגרום להרים את הפרויקט הענק הזה של טיהור המקדש והזמנת אנשים האחרים. אבל הוא עושה את זה ותופס את הרגע הזה, כי אם הוא היה מחכה, יכול להיות, עוד כמה שעות, הוא לא היה יכול לעשות את זה, כבר היה מתקדש חודש ניסן, ובניסן אי אפשר להוסיף כבר חודש. אי אפשר להוסיף חודש ברגע שהתחיל ניסן. אז הוא ניצל את הדקות הראשונות של מלכותו, מה לעשות? להרוויח זמן כדי לאחד את זה. עכשיו, כאשר האנשים האלה הולכים להביא את ה... הוא שולח שליחים לממלכת יהודה, לממלכת ישראל, סליחה. הוא שולח שליחים לממלכת ישראל להזמין אותם לבוא לפסח בירושלים. הוא כבר הזיז את לוח השנה כדי שזה יתאים להם. בואו נראה מה קורה. בואו נראה מה קורה. אז אני ממשיך לקרוא במלכים ב' בפרק למד. ויבאץ המלך מסרה וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחודש השני, כי לא יכלו, כבר קראנו את זה, וישר הדבר בעיני המלך ובעיני כל הקהל, ויעמידו דבר להעביר קול בכל ישראל מבאר שבע ועד דן. איפה זה דן? דן זה בתוך ממלכת ישראל, נכון? באר שבע זה ממלכת יהודה, הוא הולך על זה. לבוא לעשות פסח להשם אלוהי ישראל בירושלים, כי לא לרוב עסוק ככתוב. הרבה שנים זה לא תפקד העסק הזה, נכון? וילכו ארצים באגרות מיד המלך ושריו בכל ישראל, ויהודה, וכמצוות המלך למור, בני ישראל, שובו אל השם אלוקי אברהם יצחק וישראל, וישוב אל הפליטה נשארת לכם מכף מלכי אשור. ואל תהיו כאבותיכם וכאחיכם אשר מעלו בהשם אלוקי אבותיהם, ויתנם לשמע כאשר אתם רואים. אתה אל תקשו עורפיכם כאבותיכם, תנו יד להשם ובואו למקדשו אשר יקדיש לעולם, ויבדו את השם אלוהיכם, וישוב מכם חרון אפו. שימו לב, הוא מוציא כרוזים לחזור בתשובה. הוא עושה כאן מסע ענק של תשובה בכל ממלכת ישראל ויהודה. כי בשובכם אל השם אחיכם ובניכם לרחמים לפני שוביהם ולשוב לארץ הזאת, כי רחום וחנון השם אלוהיכם ולא יסיר פנים מכם אם תשובו אליו. וכאן מגיעה הקטע הכואב, זה פסוק י'. ויהיו הרצים עוברים מעיר לעיר בארץ אפרים ומנשה ועד זבולון, ויהיו משחיקים עליהם ומלעיגים בם. משחיקים עליהם ומלעיגים בם, זה מה שהם מקבלים. זה הפידבק שמקבלים בצד של ממלכת ישראל. אך אנשים מאשר ומנשה וזבולון נכנעו ויבואו לירושלים. גם ביהודה הייתה יד אלוהים לתת להם לב אחד לעשות מצוות המלך והשרים בדבר השם. זאת אומרת, בממלכת יהודה הפרויקט הצליח. בממלכת ישראל עוברים השליחים של מלך יהודה וצוחקים עליהם ולועגים להם. איזה אכזבה. כל כך מצער לחשוב על כל הניסיונות שהוא מנסה לעשות, אבל זה הפידבק שהוא מקבל מהצד השני. הדבר הזה הוא מקבל ביטוי גם בספר הושע. הושע מדבר על ממלכת ישראל, ושם הוא, תפתחו בבקשה, בנביא הושע בפרק ז'. בנביא הושע בפרק ז', כתוב כך. כרופאי לישראל, ונגלה אבון אפרים ורעות שומרון, כי פעלו שקר, וגנב יבור פשט גדוד בחוץ. ובל יאמרו ללבבם, כל רעתם זכרתי, עתה סבבו מעלליהם, נגד פניי היו. ברעתם יסמכו מלך, ובכחשיהם שרים. כולם מנאפים, כמו תנור בוערה מאופה. יש לו כאן איזשהו דימוי לתנור, מה קורה עם התנור הזה ועם האופה. אבל הוא מתאר כאן שנייה אחת את שומרון, את ממלכת ישראל, של שקרנים וגנבים, ואיך הם מצליחים לעשות מניפולציות למנהיגים שלהם, ברעתם יסמכו מלך ובכחשיהם שרים, כל העסק מושחת. כולם מנאפים כמו תנור בוערה מאופה, ישבות מאיר, מילוש בצק עד חומצתו. הוא מתאר כאן איזשהו מצב של איזושהי מאפייה, שיש שם אופה עצלן שלא מתפקד, ואז מה קורה? המאפייה שובטת, הבצק מחמיץ. יום מלכנו, החלו שרים חמת מיין, משך ידו את לוצצים. כי קרבו כתנור ליבם באורבם, כל הלילה ישן אופיהם, בוקר הוא בוער כאש להבה. כולם יחמו כתנור ואכלו את שופטיהם, כל מלכיהם נפלו, אין קורא בהם אליי. אני לא אברר כאן כל מילה במילה, צריכים לדעת באופן כללי, הושע היה כתב בשפה מאוד 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 קשה. אוקיי? אבל כאן משהו מתאר ואני רוצה להגיד, זה דווקא כל כך רלוונטי לסיפור של חזקיהו. כי אם אנחנו מדברים על חזקיהו שמנסה להביא בפסח לירושלים, ומה המוטיב שאנחנו מכירים בפסח המרכזי? חיפזון. למה יש חיפזון? כי צריך להספיק את השעה. יש הזדמנויות שצריכים לנצל. וחזקיהו המלך ביהודה, כל התודעה שלו זה תודעת חיפזון. צריך להספיק, צריך להכניס, צריך לקרב את האנשים. כשהוא מגיע לממלכת ישראל ושולח את השליחים, כתוב שהם משחיקים ומלעיגים בהם. כי אנחנו רואים כאן בהושע מה המצב רוח שמה. המצב רוח שמה זה שעננות, האופה שובט, הבצק מחמיץ, ההנהגה מושחתת, האווירה היא של לוצצים. כתוב כאן את הביטוי, נכון? הם לוצצים. הנה נקרא שוב פעם. יום מלכנו החלו שרים חמת מיין, זאת אומרת הם שותים, הם במשתאות, משך ידו את לוצצים. יש שם באמת אווירה של ליצנות, אווירה של שעננות, אווירה של יאללה, למה צריך למהר כל כך? הכל בסדר. שימו לב איזה אנטיתזה אדירה זה מה שקורה בממלכת ישראל רגע לפני החורבן לבין מה שקורה בממלכת יהודה. זה לעומת זה. והאווירה הזאת שנמצאת בתוך ממלכת ישראל היא זו שבסופו של דבר מובילה את התהליך הסופי שיוביל לחורבן האחרון שיש לממלכת ישראל וגלות עשרת השבטים. ואי אפשר להימנע כאן מהמחשבות והדימויים על הסיטואציה הזאת של כמה פעמים בעבר עם ישראל עמד על סף חורבן, ואנשים לא התייחסו לזה ברצינות. אנשים, היה להם את כל הסימנים לפניהם, אנשים הבינו שדברים נוראים הולכים לקרות, והם היו שעננים, הם לא זיהו את הסימנים, הם אמרו יהיה בסדר, יהיה הכל בסדר, אם נקפוץ לשנות ה-30 באירופה במה שקורה. זה מה שקורה בממלכת ישראל בתקופה הזאת, הם עומדים פסע לפני חורבן, יש מלך יהודה, חזקיהו, מזהה את ההזדמנות לבוא ולהציל אותם, הוא שולח להם את השליחים הללו. יש כאן הזדמנות שדווקא החולשה של ממלכת ישראל, אחרי 8 שנים בלי מלך, ואחרי מלך מאוד חלש שכבר לא יכול לעצור את העם שלו מלעלות לירושלים, הוא אומר בוא תנצלו את ההזדמנות, אבל מה קורה? הם לא מנצלים את ההזדמנות, נטרפה כבר השעה, זה דומה בעינינו, לא עלינו, כמו אותם יהודים באירופה לפני המלחמה שאמרו, מה, בארץ ישראל המזג אוויר חם מדי, מה יהיה לנו שם? מה נעשה עם העבודה, עם הבתי חרושת שלנו, עם הבתים שלנו, עם הדברים האלה? ויש הזדמנויות שלפעמים כשלא מנצלים אותם, זה בסופו של דבר מה שקורה. ואם אנחנו יודעים שחזקיהו המלך נהיה מלך באיזה שנה להושע? והשנה הרביעית להושע. אז אם אנחנו נחזור למה שקורה פה בתוך הרצף הכרונולוגי, תוך 5-6 שנים יבוא החורבן הנורא הזה על ממלכת ישראל, ששום דבר לא יישאר ממנה. זה מה שכתוב כאן בשנה התשיעית להושע, 5 שנים אחר כך. 5 שנים אחרי המאורע שתיארנו עכשיו, שחזקיהו מנסה להוביל את אותה מהפכה בממלכת יהודה, ובממלכת יהודה הוא מצליח, אבל בממלכת ישראל הוא לא מצליח, אז מגיע החורבן הגדול הזה. בשנה התשיעית להושע, לחד מלך אשור את שומרון, ויגל את ישראל אשורה, ויושב אותם בחלק ובחבור נהר גוזן בערי מדי. ובזה תמה ממלכת ישראל. לא תהיה יותר ממלכת ישראל. יהיה המון המון תפילות בעתיד על חזרת ממלכת ישראל, הנבואות שיש ביחזקאל, נבואת העצמות היבשות של המקל של אפרים והמקל של יהודה, שהיו לאחדים בידיך, כל הדברים הללו הן תפילות ונבואות ובקשות על חזרת ממלכת ישראל. אבל היסטורית, ממלכת ישראל לא חזרה. עד כדי כך שאנחנו יודעים שיש מחלוקת בגמרא בנוגע לממלכת ישראל בין רבי אליעזר לרבי עקיבא, האם 10 השבטים עתידים לחזור או לא. לצערנו ההיסטוריה הוכיחה שרבי עקיבא צדק. רבי עקיבא צדק ש10 השבטים לא חזרו. עכשיו מה שאני רוצה לעשות זה נמשיך לקרוא כאן את פרק י"ז, ואחר כך אולי נקדיש כמה מילים כדי להגיד מה בכל אופן אנחנו יודעים להגיד שקרה עם אותם 10 השבטים, לאן הם הלכו ומה קרה איתם. אבל בואו נקרא כאן, ואת זה קראנו כבר, אם אתם זוכרים, כשסיימנו ללמוד על המלכים של ממלכת ישראל. מה שאנחנו נקרא עכשיו זה את הסיכום של ירמיהו שכתב את ספר מלכים. הוא כותב כאן את הסיכום שלו לתקופה הזאת ואת המניעים למה הגענו למצב הזה, למה זה קורה. נביא ירמיהו שכתב את ספר מלכים כדוח מבקר המדינה על התקופה, הוא חייב לעצור פה את התיאור ולהסביר איך קרה המצב הזה. אז בואו נקרא את זה בפנים ונראה מה ירמיהו מסביר לנו. פסוק ז', ויהי כי חטאו בני ישראל להשם אלוהיהם המעלה אותם מארץ מצרים מתחת יד פרעה מלך מצרים, ויראו אלוהים אחרים, וילכו בחוקות הגויים אשר הוריש השם מפני בני ישראל ומלכי ישראל אשר עשו, ויכפרו בני ישראל דברים אשר לא כן על השם אלוהיהם, ויבנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרי עד עיר מבצר, ויציבו להם מצבות ואשרים על כל גבעה גבוהה ותחת כל עץ רענן, ויקטרו שם בכל במות כגויים אשר הגלה השם מפניהם, ויעשו דברים רעים להכעיס את השם, ויעבדו הגילולים אשר אמר השם להם, לא תעשו את הדבר הזה. ויעד השם בישראל וביהודה. מה זה?
איזה פרק?
אנחנו במלכים ב' פרק י' ז', החל מפסוק ז'. אני עכשיו נמצא בפסוק י' ב', ויעבדו את הגילולים אשר אמר השם להם, לא תעשו את הדבר הזה. ויעד השם בישראל וביהודה, ביד כל נביאי, כל חוזה למור, שובו מדרככם הרעים, ושמרו מצוותיי, חוקותיי, ככל התורה אשר ציוויתי את אבותיכם, ואשר שלחתי אליכם ביד עבדי הנביאים, ולא שמעו. ויקשו את עורפם כעורף אבותם, אשר לא האמינו בהשם אלוהם, וימסו את חוקה ואת בריתו אשר קראת את אבותם ואת אדבותיו אשר העיד בם, וילכו אחרי ההבל ויהבלו. ירמיהו אגב משתמש בעצמו בביטוי הזה בספר ירמיהו, וירחו אחרי ההבל ויהבלו ואחרי הגויים אשר סביבותם, אשר ציווה השם אותם לבלתי עשות כהם, ויעזבו את כל מצוות השם אלוהים, ויעשו להם מסכה, שני הגליל, ויעשו אשרה, וישתחוו לכל צבא השמיים, ויעבדו את הבעל, ויביאו את בניהם ואת בנותיהם באש, ויקסמו קסמים, וינחשו, ויתמכרו לעשות הרע בעיני השם להכיסו, ויתנף השם מאוד בישראל, ויסירה מעל פניו, לא נשאר רק שבט יהודה לבדו. גם יהודה לא שמר את מצוות השם אלוהים, וילכו בחוקות ישראל אשר עשו, וימאץ השם בכל זרע ישראל, ויענם ויתנם ביד שוסים, עד אשר ישליחם מפניו. כי ירובעם בנבט, וידח ירובעם את ישראל מאחרי השם, והחטיאם חטאה גדולה. וילכו בני ישראל בכל חטאות ירובעם אשר עשה לו סרו ממנה, עד אשר הסיר השם את ישראל מעל פניו, כאשר דיבר ביד כל עבדיו הנביאים. ויגל ישראל מעל אדמתו אשורה עד היום הזה. מה זה היום הזה? היום הזה זה 130 שנה אחר כך. ירמיהו כותב את זה ואומר, נכון לעכשיו, הם עדיין שם. הם עדיין שם, לא השתנה שום דבר. עכשיו, בהמשך הפרק, שאותו אנחנו נלמד בעזרת השם השיעור הבא, יהיה לנו את התיאור מה קורה בממלכת ישראל אחרי שמגלים את שאר השבטים. אבל אני רוצה כן להתייחס בקצרה למה שקורה עם שבטי עשרת השבטים הללו. כי מעניין שכשאתה רואה אחר כך בגמרא, במסכת יבמות, בדף י' ז' עמוד א', יש דיון מה המעמד ההלכתי של היהודים במקומות הללו. זאת אומרת, שם אנחנו מדברים כבר כמעט 1,000 שנה אחר. הרי אנחנו יודעים שהיהודים האלה, השבטים הללו התפזרו לכל מיני מקומות. עכשיו, הפיזור הזה, צריך להבין, הוא פיזור נורא. עם ישראל גלה כמה וכמה גלויות, כן? הגלות הכי קשה היא גלות של פירוד. כי כשאתה גולה ומצליח להקים קהילות בכל מיני מקומות, זה דבר אחד. כי אז מה יש לך כוח? אפשר להגיד גם יותר מזה. הגלות שגלו בגלות בבל היא גלות של חסד באיזושהי רמה מסוימת. למה? כי הקדוש ברוך הוא אומר להם, אתם תלכו לשם. אתם תחזרו אחרי 70 שנה עד אשר תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, 70 שמיתות שלא שמרו. אבל שם בבבל יש להם מעמד, יש להם אוטונומיה קהילתית, יש להם נציגות, יש להם ראש גלות. יש להם את כל הפונקציות שהם צריכים. היהדות בבבל כל כך חזקה, שהיא מצליחה להחזיק מעמד 1,500 שנה, כמעט, בעוצמה שהיא נמצאת בה, החל מהגלות של בית השני, לא 1,500 שנה, הגזמתי, 1,000 שנה. 1,000 שנה, אוקיי? עכשיו, כשאנחנו מדברים על, ואגב, זה ראוי לציין היסטורית, הבעיות הגלותיות המרכזיות שלנו התחילו כשהגלות התחילה להתפזר מבבל לאירופה ולמקומות אחרים. כל עוד היהודים היו במרוכז בבבל, היה להם כוח ואוטונומיה ועוצמה והכל. ברגע שמתחילים להתפזר לרסיסים ולקהילות קטנות, מה קורה? כבר אין הנהגה מרוכזת. ההלכה מתחילה כבר להשתנות ממקום למקום, נוצרות מחלוקות, מסורות עצמאיות, מנהגים וכל מה שאנחנו מכירים היום, כי היום מה שאנחנו רואים זה תמונת מראה של מה שקרה כשהמרכזים היהודים הפכו להמון המון המון מרכזים. אבל כשהם נמצאים בבבל, הם בכוח מרוכז ובמקום. אבל מה עשה להם מלך אשור? מלך אשור פיזר אותם במקומות אחרים לגמרי. אפשר להגיד, הדוגמה הכי טובה שמדמה מה קרה ליהודים האלה שהתפזרו למקומות האלה, אני מניח שבדור הראשון הם אפילו הקימו בית כנסת, היה להם מניין קטן. בדור השני זה נראה כמו היום מי שהולך לסיור באירופה, במזרח אירופה ונכנס לערים יהודיות. אתה נכנס לעיר יהודית באירופה, מה אתה רואה? אתה רואה בית כנסת. אבל לא נשאר כלום. לא נשאר כלום. מה נשאר? רסיסים של קהילות. והדברים האלה, הגמרא כותבת, שיש דיון, הרי נשארו כנראה איזה שהם רסיסי קהילות, או אנשים עם מסורות משפחתיות, שהם היו יהודים, או כל מיני דברים כאלה, כמו כל מיני דברים שאנחנו שומעים עד היום בדברים מסוימים, כן? של אנשים מסוימים במקומות מסוימים, שיש להם מסורות של יהודים וכאלה. אבל כתוב שמה, לא זזו, הגמרא אומרת, לא זזו משם, עד שהסאום גויים גמורים. בשלב מסוים היהדות ההלכתית המסורתית החלה להתייחס ליהודים הללו כיהודים גויים, כי לא נשאר בהם שום זכר ושארית בקשר לעם ישראל. והמאירי שם מסביר למה התייחסו אליהם כגויים גמורים. אומר המאירי כך, קבלה הייתה בידם שכל אותם שנטמעו בהם, נטמעו לגמרי אנשים ונשים, עד שבית דין שבאותו הדור עשאום כגויים גמורים, שלא להיותם בכלל דיני ישראל כלל. המאירי לומד מכאן הלכה מרתקת. ומכאן היו קצת רבותיי מוקחים לומר שכל משומד בזמן הזה גוי גמור הוא, ואין חוששים לקידושיו, ואף קצת חכמי אשכנז יגידו לי בשם גדולי רבניהם לעניין חליצה, שזה השפעה הלכתית מדהימה מה שקרה עם עשרת השבטים, שזה אומר שיהודי שהשתמד מפסיק להיות יהודי. אנחנו מכירים את ההלכה היהודי, אף על פי שחטא יהודי הוא, כאן בעשרת השבטים, זה היה נפקא מינות הלכתיות גדולות, היה קורה לפעמים לא עלינו, שאישה הייתה הופכת לעגונה, למה? כי מי שהיה צריך לייבם אותה, או יותר נכון לחלוץ לה, היה משומד. מה עושים במצב הזה? היא עגונה כל ימי חיה? היו היתרים שהיו מבוססים על הגמרא הזאת, שאמרה שאם הוא משומד, הוא לא בכלל ישראל, ואז אין לו את הדין של בכלל של שומר יבם, של יבם שצריך לקלוץ והיא מותרת לשוק, ושלא חוששים לקידושיו, תשימו לב לדבר הזה. זה מראה לכם עד כמה אלה, עשרת השבטים, התרחקו עד כדי כך שכבר לא מתייחסים אליהם כיהודים. עכשיו, נוצרו המון מיתוסים בהקשר הזה של עשרת השבטים, איפה הם נמצאים? מעבר לנהר הסמבטיון, מי שמכיר את הסיפור הרקע לפיוט של הקדמות, יש בני משה, יהודים אדומים, יש המון המון חומר מרתק שנוצר בהמשך. אלדד הדני, הנוסע היהודי שהסתובב ברחבי קהילות והביא כל מיני עדויות מעניינות באפריקה, באסיה, במקומות רחוקים, אבל למעשה כל הדברים הללו הם מיתוסים. באופן עובדתי, היהודים האלה לאן שהם הלכו, הם הלכו שמה, הם נטמעו, הם הפכו פשוט לחלק מהנוף, והם פשוט לא חזרו יותר. אז אנחנו נמשיך בנימה הלא כל כך אופטימית הזאת בעזרת השם בשבוע הבא, ונלמד מה קורה בארץ ישראל אחרי שמגלים את שאר השבטים.